לכולם. אני אפתח באישור קו קצר מקום שהגענו אליו, ואני מקווה היום להשלים את המעבר לירושלמי, את כל סוגיית הבבלי ועיקרי שיטות הראשונים. בעזרת השם, בשבוע הבא, בתחילת השבוע, אני רוצה לעשות שיעורים להלכתה. אני חושב עליך, בסדר? ומחר יום ירושלים. סבבה.
לחתום פרגיות.
שבוע הבא בראשון שני. בסדר?
ביום חמישי.
יום חמישי, בוא נראה אם נספיק היום לגמור. ודאי שאין, היות ולא יהיה סדר מחר, אין טעם לעשות שיעור, להתקדם. אם לא נספיק היום, אז בואו נשלים יום חמישי. לחילופין, אני עוד לא דיברתי עם חסדאי, אבל הציעו לי לבקש מחסדאי את החבור שלו על עבודה רוחנית ברוחות שיעביר השבוע ביום חמישי. אני אראה אם הוא יכול. בואו נשתדל היום, בואו נתקדם, בואו נתחיל לעבוד. נכון, אז אם כבר זה יהיה ביום חמישי, נתחיל לעבוד, בסדר? אתמול התחלנו לעבור על הסוגיה, וכשהתפתחנו מחוץ לסוגיה, בכלל בתוספתא, זה חוב ישן שלי עליכם, אז פרטתי אותו אתמול. המדע של שתי, הייתי אומר, אסכולות המאיות, שהאחת היא אסכולת המשנה שמדברת על ברכת הפירות, והיא אסכולה מאוד סגורה, נוסחים קבועים, כל הזמן מדברים על בורא פרי, לא נראה שיש שם ניידות לתוספות חדשות של נוסחים. הגמרא גם אומרת בתחילת הדברים חד משמעית שאתה תמיד חוזר למוצא של ממה הקדוש ברוך הוא נתן בטבע ועליו אתה מברך אותו, הוא פשטות המשנה שהוא לא מושפע משינויים שאתה עורך. מול זה ראינו את ברכת המינים שנמצאת בתוספתא, שהיא שיטה הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר רחבה, בורא מיני ואתה מתאים, אתה ממלא. ראינו איך זה מקבל עוד ועוד ועוד נוסחים, מעדנים, נפשות, הוא מתרחב, מתרחב. וכאן ראינו בפירוש בתוספתא שהבישול של האורז, הבישול של החיטים, האפייה שלו, היא הופכת אותו למין חדש, והיות וכך ראוי חובה לשנות הברכה, כשהשאלה הגדולה הייתה על המשפט המנוסח הלא ברור של רבי יהודה. מה בדיוק רבי יהודה אומר? בכלל של כל שנשתנה מברכתו ושינה ברכתו יצא, או בלשון הירושלמי, כל שנשתנה מבריאתו ולא שינה ברכתו לא יצא. כן, זה היה הרקע. הייתי אומר ככה, במקורות היסוד התנאיים, האם בישול של אוכל אמור, של פירות אמור להשפיע על הברכה, ופשוט זה תלוי בברכת הפירות מול ברכת המינים. כן, שולחים לסוגיה, ראינו שבסוגיית הבבלי, הסוגיה בוחרת לפתוח באביה במסקנה ששלקות מברכים בורא פרי אדמה, ואז חוזרים אחורה לתחילת הדיון, ומה שמתברר הוא שהדור הראשון של המוראים, רב שמואל, היה להם חד משמעית ברור שעל שלקות מברכים בורא פרי האדמה. צירפנו לפה גם את השמואל של שמן זית. ראינו שלבבל מגיעה המסורת הארץ ישראלית בשם רבי יוחנן, שאולה הוא מביא את המסורת שעל שלקות מברכים שהכל נהיה בדברו. וכאן תגובת רב נחמן ורב חסדא, שניהם היה אני אומר, שרב חסדא התגובה שלו הייתה או לקיים את שניהם ככה רש"י מפרש, או להציע שיטה משלו, שיטה מפשרת. כלומר, אולי המחלוקת הייתה קוטבית, אבל הוא מציע שיטה מפשרת. ובוא נאמר כך, נראה שהם מוכנים לקבל, כלומר מגיעה המסורת מוצקה בשם רבי יוחנן, המסורת הזאת מתקבלת. ורב נחמן עושה מהלך נוסף חשוב מבחינת פריצת הדרך הלמדנית, הוא רוצה לטעון שזה מחלוקת תנאים, ובתור שכזה הוא גם מתן הסבר ראשון למחלוקת, לשאלה שעומדת על הפרק. השאלה שנראית היא, האם כשאני לוקח חפץ ומבשל אותו, האם הוא ממשיך להיות אותו חפץ? זאת אומרת, האם מצה שהתבשלה, האם הוא ממשיכה להיות מצה? זו לא שאלה בכלל בהלכות ברכות. זו שאלה בהלכות איך להתייחס לשינויים על ידי חום שנעשים לחפצים, האם הם משתנים או לא. כשהגמרא דוחה את זה, כן,
סליחה. סתם דרך את הסיפור הזה של המצה, לא כך הבנתי. זה רקיק שאני שם אותו במים?
כן.
איזה מין דבר זה? הוא מבושל כבר ואני שם אותו כברוקס?
כן, ממש גברוקס, אתה צודק.
וזה כאילו מותר לכל הדעות?
הבעיה שלו היא לא גברוקס, הוא ברוקס נחשש חמץ לפי מי שאוסר את זה. הבעיה כעני, האם זה עכשיו עדיין מצה? בסדר? בכל מקרה, לבחינת הדברים של רב נחמן, כשהגמרא דוחה, והגמרא אומרת, ולא היא, כי מצא היא מיוחד, היא בעצם משחררת חזרה, שאולי גם השאלה שעולה על הפרק בברכות היא שאלה מיוחדת למסכת ברכות. וכאן הוצע שאולי אם מדובר בשאלה מיוחדת לברכות, שאולי זה לא מפתיע אותנו שבארץ ישראל יש שיטה ששלקות הברכה משתנה, כי ארץ ישראל, זה אנחנו כבר נחשפנו חשיפה ראשונית, הם הולכים מאוד בשיטת התוספתא, ברכת המינים נמצאת באופן עמוק מאוד בתוך הירושלמי. אז הנה אולי הרקע האפשרי לדברים, שהשלב הבא בגמרא הוא שהגמרא מערערת את עצם המסורת בשם רבי יוחנן. סליחה? אני אומר, הגמרא לא מביאה את התוספתא. אני רק אומר, אם אני רוצה לשאול את עצמי, מה עומד בשורש מחלוקת שכזאת? ואני מודע לזה שלפי תפיסת התוספתא, שאני רואה בכל פרק כיצד מברכים, שבבבל לא ימצאו אותו. בבבלי, בכל פרק כיצד מברכים, הערה של הרמב"ן בדף מ', הלכה עם ברכת הפירות. חד משמעית. לעומת זאת, אני יודע שבארץ ישראל ברכת המינים היא שיטה שאני אמצא עקבות שלה מאוד חזקים, לא רק בירושלמי, אלא גם במקורות אפילו אחרי תקופת הגמרא. אז שעל רקע זה, בארץ ישראל שצומחת שיטה שמדברת על שליקה שמשפיעה על הברכה,
אבל זה לא ברכה מיוחדת, זה ברכת שהכל,
מצוין, אתה צודק. היינו מצפים שבארץ ישראל יבחו בורא מיני משהו, ואילו כאן אני רואה שהכל, וזאת הערה נכונה. אני עדיין חושב שאולי קרה כאן, אפשר לשער מה שקרה גם לברייתא של הכוסס תחיתא. מה כתוב בברייתא הארץ ישראלית בכוסס תחיתא בתוספתא? בורא מיני זרעים. מה כתוב כבר בבבלי? בורא פרי אדמה. רק אומר, עצם התפיסה, אתה צודק, אז זה מיד לשלול את מה שאני אומר, אבל עצם התפיסה שהשליקה משנה ברכה, אני רואה שיש לה אחיזה חזקה מאוד בתפיסות של תוספתא שממשיכות בירושלמי. אבל יחד עם זה, אתה אומר דבר נכון, הברכה שהם הציעו לברך בעקבות השינוי היא לא אחד מברכות המינים, אלא אחד מהברכות מהמערך של ברכת הפירות, וזה נכון. בסדר, אני מסכים עם זה. כלומר, זה כבר, וגם אם הרקע הוא שבארץ ישראל יש תפיסה של ברכת המינים, דבר אחד ברור, זה כבר לא טהור כשהוא מגיע לבבל. ועדיין, השלב הבא בגמרא הוא לערער על עצם קיום מסורת ארץ ישראלית שכזאת, שהגמרא כאן מבחינת העריכה, וזה דבר שחשוב לראות אותו, גם מבחינת כאילו מה הטון של הסוגיה, היא עושה פה מהלך מאוד לא פשוט, כי היא מתחילה בדברי רב נחמן בר יצחק, כשאומר, קבע אולה לשבשת כרבי בנימין בר יפת, ואולה יוצר את הקישור שרבי בנימין בר יפת הוא מקור הטעות של אולה, או בלשון אחרת, אין יותר אולה, אם אין יותר אולה, אין יותר רבי יוחנן. אבל רב נחמן בר יצחק קופץ להגיד את זה עוד לפני השלב בגמרא, שבו אמרו לנו מה הבעיה ברבי בנימין בר יפת. זה גם כרונולוגית ככה, רב נחמן בר יצחק הוא חי אחרי רבי זרע, ודי מסתבר שהוא מסתמך על דברי רבי זרע. למה הגמרא כאילו קפצה להביא את רב נחמן בר יצחק לפני אולה? זה מאוד מזכיר את תחילת הסוגיה שהביאה את אביי עוד לפני שהביאה את המוראים הקדומים יותר. ואני חושב שזה מלמד בהרבה על הטונים שהסוגיה כאילו יוצרת. כאילו נקרא לזה, כמו שהרב הרם אומר שהוא כלולי, יש לו רעיון שהוא יסביר את המקורות לפיו, הוא רוצה לשכנע את השומעים. זה גם כאן מאוד בולט. כלומר, יש להניח שרב נחמן בר יצחק הסיק את זה על סמך דברי רבי זרע, והגמרא כאילו מיד רצה לומר את זה, כי הגמרא כאן כאילו היא מושכת אותנו בטונים שאנחנו באמת צריכים להשתכנע שבעצם גם בארץ ישראל אין שיטה כזאת, כי הכל בא מטעות. והאמת היא, כשאתה עובר לתוך הדברים עצמם, זה כבר לא כל כך פשוט שזו כזאת טעות רבי בנימין בר יפת. כלומר, הייתי אומר ככה, המסקנה שרב נחמן בר יצחק הסיק, מסקנה כל כך חריפה, היא לא כל כך פשוטה בתוך הדברים עצמם אצל רבי זרע. שרי מה הגמרא כאן מנסה לעשות? היא מביאה את האמינות של רבי חייא בר אבא לעומת רבי בנימין בר יפת, ואז היא מביאה כמה סיפורים. וכל הסיפורים האלה, מה הגמרא עושה? היא רוצה להראות איך לא יכול להיות שמה שרבי בימין בר יפת שמע נאמר בשיעור. תסתכלו גם בגמרא בעוד דבר, מה הניסוח של רבי בימין בר יפת? שלקות מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. מה הניסוח של רבי חייא בר אבא? שלקות מברכים עליהם בורא פרי אדמה. הם מנוסחים שרבי יוחנן אמר אותו מקרה, רק חולקים מה הוא אמר בשיעור. מה הרושם הברור בבבלי? שכנראה אחד הקשיב טוב, אחד לא הקשיב טוב. כלומר, רבי יוחנן העביר שיעור השלקות, ואחד יצא עם הס... ואחד כזה. ואז הגמרא, איך היא מאבא את ההוכחות שמסתום הרבי יום רבי לא הקשיב? כי תראו, יש עוד מקרים, מקרה עם תורמוסים, ששאלו את רבי יוחנן, והוא אמר, בורא פרי האדמה. והיה עוד מקרה, שראו את רבי יוחנן אוכל זית, והזית הזה הוא מלוח, כלומר הוא נחשב מבושל, כי מלוח כבישול, כבוש כבושל, מלוח כבושל. ועוד פעם אפשר לראות בהתנהגות של רבי יוחנן, מההוכחות העיקריות שהוא טועה הם המעשים אלה שמתרחשים. ואז אחרי שאתה כבר משתכנע שתראו איזה עומס נגד רבי מימון יפת, פתאום מתי רבי יצחק בר שמואל, והוא דווקא מביא מקור שמה נראה ממנו בפשטות, שזו הוכחה למי? רגע, אם הוא כזה מבולבל וכל כך טועה, איך פתאום אתה מקבל את ההוכחה שהוא צודק? עכשיו האמת היא, כשעוברים לירושלמי, באמת, מה? זה כמו הדוחה, אבל אחרי שהכריזו שהיהודי הזה הוא שטוסר, נקרא לזה, כל מה שהוא אומר זה שטויות, הוא לא מקשיב לרב, מה פתאום אתה מגלה שדווקא כשאתה חוזר אחורה למקורות התנאים, מהלך דומה לגמרי למהלך של רב נחמן קודם מבחינת התבנית, אתה מגלה שזה לא כל כך ברור שהוא כזה טועק. מה הייתי אומר ככה? המסקנה של רב נחמן בר יצחק היא לא כל כך חד משמעית, ועדיין זה שרב נחמן בר יצחק אמר את זה, והסוגיה תרחה לומר את זה, זה כאילו מלמד או נותן הקשבה למה הסוגיה חושבת. כלומר, הסוגיה רוצה לשכנע אותנו, זה כמעט נראה לי ברור שיש לקות ומרחים עליהם בורא פרי האדמה. כנגד זה, כשעוברים לירושלמי, אני אגיד לך, אני רשמתי את הכל אצלי. מי שאלת?
מי שמופיע בסוף, רבי יצחק בר שמואל.
רבי יצחק בר שמואל, לפי הרשום אצלי, רב שמואל בר יצחק, קודם כל כתוב לי בכתב יד אוקספורד, ולפי מה שרשום אצלי הוא שבע, ירה שבע, הוא דור שלישי בבל וארץ ישראל לסירוגין. הוא מה שייך לחבורה של זמנו של רב זרע.
אז אולי גם זה שהוא מופיע רק בסוף, זה גם מראה זה שיכלו להכניס אותו קודם ונשאר מספק.
וירושלמי כן הכניס אותו קודם.
יכלו להביא אותו בסוף.
נכון. כי בעצם מה רצו? נטרל אותו מההידיינות סביב רבי בנימין בריא. בוא נאמר ככה, מי שלומד בבלי, בוא נאמר את הדברים כמו שם, מי שלומד את הבבלי והוא פוגש את רבי יצחק בר שמואל, הוא כבר השתכנע שרבי בנימין בר יפת הוא התלמיד הכי גרוע בישיבה של רבי יוחנן. כאילו הגמרא מביאה את הקושיה, זה לא שהיא לא מביאה, אבל זה לא חלק מהדיון המסורה של רבי בנימין בר יפת מהמנה. כלומר, אתה כבר השתכנעת, עכשיו אפשר להביא את הקושיה. אבל לעומת זאת, כשאני הולך לירושלמי, שכל מי שלומד את הסוגיה חש בעליל, שזה כמעט אותה סוגיה, אז אותם חומרים באופן מובהק. כאן ההבדל הגדול הוא לא במסורות הבסיסיות, ההבדל הגדול הוא בטונים של העורך. הייתי אומר המגיד שיעור, כשהוא אומר את השיעור, איך הוא מסדר את המקורות, איך הוא מפרש אותם. וכאן אפשר לחוש ממש בטונים שונים לגמרי, הם רק יעצימו לנו את, אני חושב, את ההבנה שהבבלי פה, העורך יש לו עמדה מאוד ברורה, כי בירושלמי אותם חומרים הרבה יותר מתונים, הרבה יותר מתונים. קודם כל זה מתחיל בהפתעה עצומה, שזה הזרה חמורה שאתמול עידו הזהיר אותנו, שאם הבבלי מכיר מישהו שאמר שהכל זה ארץ ישראל, דווקא בירושלמי את מי מכירים שאמר את זה? בבל, רב שמואל. כן, ואתמול הזהיר אותנו מאוד, עידו, אל תגידו כל זמן בבל ארץ ישראל, אם כבר רוצים לתלות את זה בפרפרות ומינים, שניהם ארץ ישראלים. אבל הבבלי מתחיל ב... הוא מתחיל ב... כך, אני קורא, רב שמואל תרווה ונמרין, ירק שלוק, אומר עליו שהכל נהיה בדברו. רבי זהורה בשם שמואל, ראשי לפתות שיש לכאן, אם בעינם הם אומרים עליהם בורא פרי אדמה, שחקן אומר עליהם שהכל נהיה בדברו. כן? קודם כל, מה אני מגלה פה? שמה הנושא באמת המרכזי שחשוב? הוא לא עצם הבישול, אלא... זה עולה בבירו פה. לא עצם הבישול, אלא...
אם בעינם.
אלא אם הם בעינם. בדיוק. זה מה שמתגלה. זה, אם זה שחוק או לא. אם זה בעינו או לא. ואז הסוגיה עוסקת גם פעם פה בשאלה של איך לומדים את זה מתוך המשנה. אמר רבי יוסי, אפשר איך לפרש את זה, הוא מתנית האמרה, כן, חוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר, המציא לחם מן הארץ הוא פת, לאו שחוקאי, למה, אלא חוץ מן הפת, אשר כל דברים הרבה ששחוקים בינם. איך הבנתם את ה... איך צריך לקרוא את זה? אז מה הבעיה העיקרית בירושלים? שאתה לא יודע אם זה סימן שאלה או סימן קריאה. כן? מה כאן הייתה הנטייה של בני משה וקורבן ובעל ספר חרדים? יודעים מי זה? הפירוש הזה... לא, בעל ספר חרדים זה רב לוזר אסכרי, שהוא המחבר של ידיד נפש. הוא חכם מצפת במאה ה-16, והוא כתב פירוש על הירושלים. צריך לדעת שצפת של המאה ה-16, חוץ מהארי וכל הגורים, זה גם התעוררות לארץ ישראל, וזה התעוררות עם אלה לירושלים, והתעוררות מצוות להיות בארץ. זה גם זה כיסופים לגאולה. והוא כותב פירוש לירושלים. יש עוד יהודי מאותה תקופה שכותב פירוש גדול מאוד על סדר זרעים, הרש"ס, רבי שלמה סרלאו, שהוא גם מגורשי ספרד. יש התעוררות ללימוד של תורת ארץ ישראל בעקבות התהפוכות האלה, והם שניהם נוטים לפרש שזה נאמר פה בלשון של שאלה. כלומר, שאלו כך, או מתנית, אמרה כן. הרי מה אני רואה במשנה, שחוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ, הוא פת לאו שחוקאי? כלומר, מה אני רואה מהנתון הזה, שפת מקבל המוציא לחם, למרות שהוא שחוק, למרות שהוא לגמרי התנתק, מה אני מגלה? ששחיקה, מה היא עושה? שמה היא עושה? איך הבנתם את זה? מה? אז מה אמור להיות בעקבות הקושיה הזאת, כן? כלומר, כנגד מי זה נאמר? איך הבנתם את זה?
גם מי ששלוק צריך לשלוק את זה.
אה? הוא מתנית את האמרה, כן, חוץ מן הפת, של הפת הוא אומר, מוציא לחם מן הארץ, הוא פת לאו, שחוקה הוא? אז מה השאלה?
למה
כשהירושלמי קורא את המשנה, מה הירושלמי חושב שאמור לצאת מהמשנה? הבבלי אומר, קטני ירקות דומי הדפת. זה ככה הבבלי מסיק. מה הירושלמי מנסה להסיק?
אם פת משנה,
וזה מה בא התשובה? למה הרי לחוץ מן הפת? בגלל שהוא חשוב. השאלה היא כזאת, למה ברכת הפת משתנה? האם בגלל שהוא נשחק או בגלל שהוא חשוב? ומה המסקנה? שזה בגלל שהוא חשוב. השאר כל דברים, אף פי ששחוקים בינם הם, או בלשון אחרת, זה עצם העובדה שנשחקת לא אמור להשפיע על הברכה. ירושלמי מגיע כאן לאותה מסקנה, כמו הבבלי, מה אמור לצאת מהמשנה. כן, כשאני חוזר עוד פעם להערה של עידו, אל תחשבו כל הזמן בבל ארץ ישראל, תחשבו משנה מול מסורת שיש לו לשורש אחר. אבל התלמודים תמימי דעים שמי שלומד משניות אמור להגיע למסקנה ששינוי לא אמור לבטל את הברכה. יש שני דברים שעברו שינוי שהם נעשו חשובים, אבל השינוי לא אמור להשפיע על ברכת הפירות. ואז זה, סליחה?
אני לא כמו
פנימה
של ספר.
תנסה, בבקשה.
לא, אני חושב שככה בהתחלת הירושלמי, ואז שפתחנו פנימה של, זה כזה, זה שאלה בכלל. אבל טוב,
אני חושב... אני אשמח לשמוע הצעות אחרות.
אבל נתקענו באמת, אני שואל לך, אני כאילו...
זה היה נראה לי הקריאה הכי סבירה. בכל מקרה, בשלב הזה, בוא נאמר, הירושלמי מאוד קרוב לבבלי. ואז מגיע כל הסיפור של רבי יוחנן. ותראו את ההבדל העצום עם בבלי וירושלמי, זה משהו. בבבלי, מה אומר רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן? שלקות מברך עליהם בורא פרי האדמה. לעומת זאת, מה אומר הירושלמי? רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, זית כבוש, אומר עליו בורא פרי העץ. הוא לא מדבר על שלקות, על מה הוא מדבר? הזית כבוש. כבר מי שלמד את כל הסוגיה, יש לו כבר תחושה, שאולי רבי חייא בר אבא ורבי במים בר יפת, זה לא שהם ישבו בשיעור, שהנושא היה שלקות, ואחד הקשיב טוב, אחד הקשיב לא טוב, אלא מה קרה שם? רבי יוחנן, מאיפה מגיע שפתאום רבי יוחנן מדבר על זית כבוש? מה נראה המהלך שקרה כאן? בהמשך, מה ירושלמי ידע לספר? איזה סיפור?
מה איזה שייט?
בהמשך מופיע שרבי יוחנן אכל את הזית? לא, זה לא מופיע. זה מופיע בבבלי. אבל אם אני יודע בבבלי שרבי יוחנן אכל זית וזית כבוש, בעצם אולי זה לא שרבי יוחנן דיבר על שלקות ואחד שמע טוב, אחד לא שמע לא טוב, אלא רבי חייא בר אבא היה פשוט בהזדמנות אחרת מרבי במים בר יפת. הוא יכול להיות שזה בא מהסיפור שהבבלי מכיר, שהוא ראה אותו אוכל זית. יכול להיות שהוא פעם דיבר על זית, אבל רבי במים בר יפת אומר ירק שלוק. הוא אומר עליו שהכל נהיה בדברו. סליחה?
מה הבעיה להגיד שהוא אמר בשיעור את שני הדברים? הוא אמר סתם לך ירק שלוק, אני מברך על זה שהכל. זית, אני מברך על זה.
מצוין. ובלשון אחרת, כבר כשאתה קורא את זה, שמצטטים דברים אחרים, כבר מה אתה נכנס למקום אחר מהבבלי? הבבלי מתאר ששניהם שמעו אותו מדבר על אותו מקרה שקוראים לו שלקות. לעומת זאת, בירושלמי, הם שניהם מצטטים אותו כי מדברים על דברים אחרים. ממרה אחת דיברה על זית, ממרה שנייה דיברה על ירק שלוק. אני אפילו מוכן להסתכן שיוד והבבלי יודע שני סיפורים. סיפור אחד הוא שבישלו לפניו תורמוסים, וסיפור שני שמה עשו? יכול להיות אפילו שהם ראו את המעשים, ואז מה הם עשו? הם הסיקו עסק מהמעשים, ואז הם הגיעו לאיזה מסקנה שכנראה רבי יוחנן זו שיטתו. אבל היות והירושלמי הוא לא מנסח אותם בניסוח שהם אמרו אותו דבר, אלא הם מנסח אותם שאחד זית ואחד ירק שלוק, זה כבר מראשית הדרך, למרות הביקורת שהתובה פה על רבי בנימין בר יפת, כן? הרבה יותר פתוח בירושלמי שרבי בנימין בר יפת הוא בכל זאת אולי לא לגמרי טועה, ואת זה רואים מאוד מאוד חזק בירושלמי, כי הירושלמי מביא דברי רבי זרע שמי יודע יותר טוב, ואז מביא את הסיפור של התורמוסים. ועל זה סליחה, לפני כן אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, באיזה שלב זה נאמר, סליחה, מתניתין מסי על הרבי בנימין בר יפת. כלומר, זה הרבה לפני שתגלה את הסיפור על התורמוסים, מה יגידו? שיש ראיה לרבי בנימין בר יפת, ואז מביאים את ההערה שמי זה רבי בנימין אחרי הראיה. כלומר, הייתי אומר ככה, כשאתה לומד בבלי, הם מדברים על אותו מקרה, קודשים את רבי בנימין בר יפת באמצעות המעשה של הזית, הוא אחד מהקטישות, שלפי הירושלמי אנחנו רואים, אולי זה היה המקור פשוט לרבי חייא בר אבא. כלומר, במקום שזה הצטברות של עוד ועוד ועוד ראיות, צריך לשים לב שאולי זה הפוך, שמזה רבי חייא בר אבא השיג. אז זה לא שתי ראיות, זה סך הכל כמה ראיות, אחד, כן? אבל הירושלמי עובד הפוך, הוא מביא את המחלוקת, ואז הוא מביא את הראיה מהמשנה בפסחים, ובלשון אחרת, בראשית הסוגיה, רבי בנימין בר יפת, יש לו, הוא מובא כראיה. הבבלי ידחה את זה לאיפה? לסוף הדיון. אחרי שאתה יודע שהוא לא שווה כלום, עכשיו יגידו, באתי עם רב יצחק. בירושלמי זה ישירות על המחלוקת, הדבר הזה נאמר, כתגובה לראיה, מה טוען רבי זרע? שלא יכול להיות שרבי בנימין בר יפת צודק, למרות שיש לך ראיות, אבל לא צריך להתפלא שבסופו של דבר מה הגמרא היא מציעה. גם לא מאוד ברור איך לפרש את זה. ומה הגמרא מציעה? שאולי יש הבדל בין זית לבין ירקות. לבין מה? לבין ירקות.
לא זית ותורמוסים, דבר שנורמלי.
בהתחלה מציעים תירוץ לקושיה למשנה בפסחים, מהסיבה היא פשוטה, כי תורמוס הוא צמח שהפרי שלו הוא מאוד מר וקשה מאוד לאכול אותו, הוא דורש המון המון בישול, ולכן אולי הוא מיוחד. פה כבר יש רמיזה ברורה לשיטה דומה לשיטת רב חיסדא, שמה תאמר שצריך להבדיל בין סוגי ירקות שונים, נכון? ואחרי זה גם בא רבי יוסי ברבי אבון ואפילו אומר שאין מחלוקת בין רבי בנימין בר יפת לבין רבי חייא בר אבא, כי אחד דיבר על זית ואחד דיבר על על ירק. העניין הוא שבנוסח לפנינו הוא מתבטא שזית על ידי שדרכו לאכול חי. העניין הוא שזה גם לא, זה לא נכון גם עובדתית, כי זיתים אי אפשר לאכול אותם חיים כי הם מאוד מרים. בכל ידי הנוסח של הסוגיה, זה הנוסח הציע הרשב"א, מישהו ראה אותו בפנים, שצריך לשנות הגרסה לזית על ידי שאין דרכו לאכול חי. ככה מציע הרשב"א, ואז החילוק לדעתו הוא ממש דברי רב חיסדא. דבר אחד מאוד מאוד בולט, כמעט אותם חומרים, אבל ההזכה של קטעים, הטון של האורך נקרא לזה, הוא מאוד שונה בתלמודים. כי בעוד שבבבלי אתה חש בעוצמות שקטישה מוחלטת של רבי בנימין בר אבא, שהיא הופכת להיות קטישה של אולה. כי אולה
זה גם פגיעה ברבי יוחנן.
בדיוק, זה פגיעה באולה, ולכן יוצא שאף פעם רבי יוחנן לא אמר את זה. כלומר, הבבלי לוקח אותך מאוד חזק לאיזה מקום ששלקות בורא פרי אדמה. הירושלמי באותם חומרים משתמש, הוא מודע לעדיפות של רבי חייא בר אבא, אבל הוא נמצא בטונים שהוא מוכן לקבל את רבי בנימין בר יפת. בעצם הוא נמצא בטונים שהוא הלב שלו, הלב שלו יותר פתוח, הוא יותר מוכן לקבל שאני מקבל את זה ש שלקות אולי לפעמים כן, אולי לפעמים לא, כנראה רבי יוחנן כן אמר אולי משהו כזה, שאלה היא בעצם הופכת להיות, לפי מה שנראה קצת בירושלמי שנרמז, הוא לא מי הקשיב טוב, אלא מי יודע להסיק נכון מעשים שהוא רואה את הרב שלו מתנהג. האם באמת שאתה רואה את רבי יוחנן אוכל זית, האם זה כל כך פשוט לקפוץ מזה למסקנה שיש לקות? בעצם הרשב"א לפחות הבין שהסוף של רבי, של הסוגיה שם, הוא בעצם בירושלמי כתוב מה שבבבלי מציע רב חיסדא. וכאן מתעוררת מחלוקת אדירה בין הראשונים, איך לקרוא בעצם את היתומרת היחס בין רב חיסדא לבין מה שקורה בהמשך הסוגיה. כי פה באו גאוני בבל, רח, ריף, מסורת אחת ברורה, שהם באו כולם ואמרו, הגמרא, רב נחמן בר יצחק, שאולה הוא שיבוש, שכנע אותי לגמרי שמה? חד משמעית שצריך לפסוק נגד רב חיסדא, כשיש ראשונים שמסבירים, תלמידי רבנו יונה, שמה שדחף אותם לפסוק נגד רב חיסדא היה שהם פרשו אותה, אני אומר, שרב חיסדא לא מנסה לעשות שלום בין המסורות, אלא שרב חיסדא אומר את דעת עצמו, ואז הם אומר תלמידי רבנו יונה, היות וזה נגד רב ושמואל, הלכה נגד רב חיסדא. ככה הם מתבטאים. אני חושב שזה לא מספיק, אני חושב שגם צריך לקחת בחשבון את כל היחידה שאחריה בגמרא. כלומר, אם רב חיסדא אמר את הכל אסמך אולה, והגמרא אומרת קווי אולה לשבשתי קווי בימים בר יפת, והגמרא ריסקה את רבי בימים בר יפת, יוצא שהסוגיה טוענת שאין צורך יותר בדברי רב חיסדא, ולכן...
מה? אבל מה רב אומר?
רב אמר בורא פרי אדמה, שמואל אמר בורא פרי אדמה. כל מה שהניע את רב חיסדא לחפש פשרה היה כי הוא שמע שיש כזה רבי יוחנן. אבל אין כזה רבי יוחנן. מה נלך להסבר של רש"י, שהוא עושה שלום ביניהם? אין כזה רבי יוחנן. ואז הם בעצם הקשיבו לחטיבה השנייה בגמרא, שאמרה אין כזה רבי יוחנן, ואמרו, אז אין לך כי רב חיסדא.
מה הם ירושלמים? סליחה? ירושלמים ברור ש... מה שרבי יוחנן אמר, ברור שירושלמי יותר נותקים מאשר הבבי. הבבי זה...
אני לא אוהב את המילה צודקים, בסדר, אני...
יותר אותנטים. הטיטוט של רבי יוחנן בירושלמי יותר אותנטי מאשר...
אני יכול כאילו להציע אסמך ההתבוננות בירושלמי לשחזר את הדיון. אני משער שרבי יוחנן לא אמר אף פעם שיעור על שלקות, והתכוון בשלקות... באופן כללי, אלא למה שמתואר פה, שרבי יוחנן אכל, בירושלמי לא מופיע סיפור שהוא אכל, אבל הבבלי יודע מסיפור כזה, אבל רבי חייא בר אבא יצא ממשהו שקשור לזיתים, והוא בבבלי מנוסח על סמך זה, שזה על כל השלקות, כך הוא מנוסח. כלומר, הבבלי ניסח את רבי יוחנן הרבה מעבר למה שלפי המסורת הארץ הישראלית קרה, והבבלי בעצמו יודע סיפור שקרה לו עם זיתים. זה מה שעולה בבירור. ומכוח זה יצא שמסלול ההתנגשות שלו רבי בנימין בר יפת הוא מוחלט, ולכן אני חייב, מה לעשות, רבי בנימין בר יפת לבטל אותו לחלוטין. בירושלמי לעומת זאת, היות ורבי יוחנן לפי רבי חייא בר אבא רק מדבר על זיתים, ואני אומר לפי עדות הבבלי אולי אפילו הוא הסיק את זה מהמייסה, אז אתה לא נמצא במסלול התנגשות ברור עם רבי חייא בר אבא, עם רבי בנימין בר יפת. יש איזו סיבה טובה לא למסלול התנגשות כזה, כי המשנה בפסחים היא אמנם אפשר לדחות אותה, אבל בכל זאת הנה רואים ממנה שבישול משפיע. שנית, הרצון לקיים במקום לבטל, אני אוהב אותו, למה לבטל יהודי? כן, כלומר, זאת אומרת, דבר, הסוגיה בירושלמי מגיעה למסקנה שאין צורך לבטל לגמרי את רבי בנימין בר יפת. אפשר להגיש את דל טוני מדיר,
אבל כן בראש בראש עם רבי שמואל.
זה נכון, זה נכון בהחלט, זה נכון בהחלט, אבל בחד כאילו המסקנה, העורך, אפשר לראות, אני יכול לתת לכם את כל החומרים, והשאלה היא איך אתה קורא את זה. כלומר, זאת אומרת, דבר, הבבלי נותן לך את המסקנה שאמר רבי יצחק שאין רבי יוחנן. לעומת זאת, אתה קורא את הירושלמי, סוף הסיפור בירושלמי הוא שרבי יוחנן מבדיל בין זית לבין ירק שלוק, זה, או במילים אחרות, ירקות שלוקים. מה דינם באמת? בורא פרי האדמה, ממש, ממש כך. עכשיו, אני חושב שהאסכולה של הרח והריף שקרא את הסוגיה, היא בחרה לבטל את רב חיסדא לאור היחידה בהמשך שאומרת שלא היה אף פעם כזה רבי יוחנן. לעומת זאת, התוספות, כבר אתם ראיתם, העדיפו לקיים את רב חיסדא, כלומר היחידה הבאה היא לא מבטלת. וכאן אני רוצה, כשלב הזה שלו, רק לדבר על הרשב"א. בא הרשב"א, ובעצם מה עשה כאן? למד את הבבלי על פי הירושלמי, ואמר לעצמו, חבר'ה, בוא נמתן את הטונים של הבבלי. כלומר, אני רוצה להגיד לכם, דווקא בגלל ההשוואה בין הבבלי לירושלמי, על מה אני אלמד יותר? על עוצמת העמדה של אורחי הבבלי. לכן אני יכול לומר בבירור שסתם עדי סוגיה רוצה להגיד לך שלקות בורא פרי אדמה. בא רשב"א ועשה הפוך. בא רשב"א ואמר, תראו, כשאני קורא את הירושלמי, מה אני מגלה? שלא כל כך ברור ש רבי בנימין בר יפת לא ניתן לקיים אותו. ולכן הרשב"א יאמר, אמנם רב נחמן בר יצחק הצהיר שקו האולה לשבשתי כרבי בנימין בר יפת, אבל מי אמר שזה מקובל על כולם? זה מסקנה של רב נחמן בר יצחק. מי אומר שהיא מקובלת על כולם? מי אומר שזה מקובל על רב זרע? מי אומר שזה מקובל על רב חיסדא? והרקע הזה בא הרשב"א ואומר, אני על פי הירושלמי המתן את הבבלי. אני אקריא את זה בפנים, אני רואה שאתם הפרצופים שלכם כאילו טמאים על מה שאני אומר, אבל הרשב"א אומר, אני מקריא את זה, אמר רב נחמן בר יצחק, קו האולה לשבשתי כרבי בנימין בר יפת, פירוש דקימלי לרב נחמן, דרבי חייא ורבי בנימין פליגי. ורבי זרע דקטייבה, היינו דתאי, האח שנו מחלוקת בין ומדרשה בין רבי חייא ובין רבי בנימין, דלא חשיב רבי בנימין למעבד שמת הפלוקטה ברבי חייא, וכי מוטיב רב שמואל בא רב יצחק מלא כבושים ולא שלוקין לרבי חייא ולכמוטיב ולסיוע לרבי בנימין, רבי בנימין כולו שלקות לה ומלטאי וקיימי, וכן מצטיה בירושלמי בעדיה, והוא מצטט הירושלמי, ואז הוא אומר תקרא את הבבלי על פי הירושלמי, לא תלמד מהשוואה כמה הבבלי באמת רצה ללכת לכיוון רחוק יותר, אלא עכשיו תמתן חזרת הבבלי. לפי כך מסתבר לי, תשמעו את המסקנה, דרב נחמן בר יצחק בלחוד הוא דסביר עלי דפליגי ותלילו לה בשיבושה. אבל רב זרע, טייבה, הרי כאמר, איך אי אפשר דאו לה שביק הסדתי ושמעתי דרבי חייא ונקיד רבי בנימין בר יפת, אלא היות ולא יעלה על הדעת. כלומר, תראו את ההבדל בקריאה של מה אמר, שאיך לפרש. האם לומר אולה שמע מרבי בנימין בר יפת, קיבל את זה, ולכן מה קרה לו? בלבל את כולנו. הכל שיבוש. ככה קרה את זה, כנראה הריף. הרשב"א אומר הפוך. שאל את עצמו רבי זרע, איך יכול להיות שאולה קיבל מרבי בנימין בר יפת, שאולה עצמו כבר היה צריך לדעת גם על רבי חייא בר אבא? זה לא עולה לדעת שאתה יוצא מהשיעור, ורבי חייא בר אבא מספר לך מה אמרו, ורבי בנימין בר יפת מספר לך מה אמרו, ואת מי אתה מעדיף? רבי בנימין בר יפת. לכן היות וזה לא לדעת שאולה הוא יטעה טעות כזאת, לכן הכרח הדבר שאולה כנראה חשב שאפשר לקיים את שניהם, והיות וכך גם אני אקיים את שניהם. כך הוא ממשיך, אלא ודאי מה אולה חשב, לא פליגי ורבי חייא ושנשתנה לילויה כתורמוסה או כזית כבוש, ואינמי דלא השתנה לגריותה ככולו שלקות, ורבי בנימין בר יפת בדישתנה לגריותה כתומי או כקרטר, או בלשון אחרת, מה אני מתחזק אצלי בעקבות לימוד החטיבה השנייה בגמרא? לא שרב חיסדה טועה, כי אף פעם לא היה כזה רבי יוחנן, אלא הפוך, שרב חיסדה צודק. כמו אומר הרשב"א, איך תקרא את החטיבה השנייה? שיות ואולה אמר לנו ריבונו של עולם, לא עולה על הדעת שאולה ייפול בפח שרבי בנימין בר יפת, כי אולה ידע על רבי חייא בר אבא, הכרח הדבר שרב חיסדא צדק ואני אומר שלא. וכך יש פה בעצם שתי קריאות הפוכות של מה היחס בין היחידות בגמרא. האם היחידה השנייה מבטלת לגמרי את קיומה של דעה כזאת? כנראה כך סבר עריף וערך, או שם ההפוך, היחידה השנייה באה לחזק, ככה קורא הרשב"א, שאכן צדק רב חיסדא, ואני אומר שלא, כי כשאני עובר לבתי המדרש הארץ ישראלי, מתברר לי שכרח הדבר, כפתובים של שתי מסורות, ואולה בחר להביא מסורת שעל פניו הוא בכלל היה צריך לבטל אותה. אם הוא לא ביטל אותה, כנראה שזה מלמד שהיה לו איזשהו סברה, ואכן הרשב"א ממשיך, הוא מצטט את סוף הירושלמי, ואומר, כך תקרו גם את הבבלי. בסדר, אז עד כאן מבחינת
יכול שעריף לא הכיר את הירושלמי? יכול שעריף לא הכיר את הירושלמי?
אתה מעלה פה שאלה כללית שנכתב עליה לא מעט. יש, אתה רוצה בקצרה אנחנו רגילים לחשוב שכולם החזיקו את הספר הזה לפניהם וקראו אותו. אני ישבתי יותר משנה אחת בסמינרים של פרופסור זוסמן, שאחד מהדברים שהוא לימד אותנו בכך שירושלמי כספר יחסית אזוטרי שהוא לא מוכר, הוא לא עומד לפני הרבה ראשונים, ובהרבה מקרים הם מצטטים אחד מהשני. יש כמה דמויות שמשתמשים יותר בירושלמי ואז מצטטים מהם. אני יכול לספר שזה קורה כמעט בכל דור. יש כל מיני ספרים שאנחנו מכירים מהמלכת חינוך, שאף אחד לא פותח את הספרים עצמם. מלכת חינוך כאילו סינן לנו את מה כדאי לדעת. עכשיו, לגבי עריף, היה מישהו שכתב על זה מחקר, הוא ניסה לבדוק, האם הציטטות של ירושלמי לידי עריף, אפשר לראות האם הוא מחזיק ירושלמי לפניו, או שמה הוא מעתיק מאחרים. נכתבו על זה שני דברים. דבר ראשון, שמו לב שעריף לפעמים הביא קידומת לירושלמי, שהוא קורא לתלמוד בבני מערבה, לפעמים הוא קורא לירושלמי. למה הוא מחליף את הקידומת? זה ההסבר הוא שהוא כנראה מצטט שם משני חכמים שקדמו לו, שאחד מהם תמיד מצטט את הירושלמי כתלמוד עד לבני מערבה, זה רב ניסים גאון, וירושלמי ככה רך מצטט. והדבר השני, איך תופסים חלילה? סליחה לבי... מציע, אז בוא... לא, ידע, אבל כשאתה מעתיק מטקסט שכתוב בו בני מערבה, אתה מעתיק גם את הקידומת. הדבר השני הוא, וזה אני רוצה קצת להסביר, כי זה דורש להכשיר את הלבבות, לשפת הקודש, להביא את מה שאני הולך להגיד. אתם יודעים איך מורה תופס אנשים שמעתיקים? אתם יודעים, אני אומר אתכם קצת שיטות בילוש, שיטור, איך תופסים? מטעויות זהות. או, איך אתה יכול כאילו לדעת שהעריף אולי לשאול, האם הוא מחזיק ירושלמי או לא, כשהוא מצטט את הירושלמי בטעות? אני רוצה להסביר, הטעות זה לא שהעריף טועה, טעות ביבלוגרפית. כי אנחנו בבית המדרש היום מאוד רגילים לדבר שטעויות ביבלוגרפיות לא משפיעות על האמת ההלכתית. אני מצטט עכשיו באחרונה בשיעורים שבוע לתורה שבעל פה את ההבחנה של רב שאול ליברמן בין האמת ההיסטורית לבין האמת הטקסטואלית, או האמת של ההלכה. אני אומר לכם, אמר מוסגר, שאחרונים, אני יכול להביא לכם דוגמאות, שח ואחרים, הם לא חשבו כמונו. הם לא היה להם בעיה להגיד, הוא העתיק בטעות, ולכן אני דוחה את השיטה הזאת. אבל גם אני אוסיף לכם, זה תמיד שהשח ממילא חשב שהשיטה הזאת חוימה לך. כלומר, זה כראיה, זה לא כי הביבלוגרפיה קובעת הלכה. אבל יש דוגמה אחת שאני מכיר, שעריף מצטט ירושלמי שהוא לא לפנינו. לא נמצא בכלל בירושלמי אצלנו. וזה תוספתא. והדוגמה הזאת אפשר לראות שכנראה הוא העתיק מהרח, ומה שקרה שם הוא דבר פשוט, הרח העתיק תוספתא, הוא העתיק ירושלמי, סליחה, אז הוא עבר להעתיק תוספתא בלי לכתוב שהוא עובר לתוספתא. הריף חשב שכל מה שהרח מעתיק הוא מהירושלמי. זו דוגמה שכנראה הוא לא הייתה לו בקרה עצמית לבדוק בירושלמי נמצא או לא נמצא. אז תדע לך שלתת לך תשובה סופית, האם עריף ראה את כל הירושלמי, האם הוא בכלל ראה ירושלמי, לא יודע, אבל זו דעה מאוד מרווחת היום במחקר, שעריף בעיקר ניזון מהרח, מרב ניסים, שלא ברור שהוא החזיק ירושלמי לפניו, שהוא חורש אותו כסדר. זה לא ברור שזה היה ככה. בסדר, אז...
הרח אבל למשל אומר שהוא כן היה לירושלמי?
לרח בוודאות היה ירושלמי, ואני יכול להגיד שמהרח רבים מעתיקים את הירושלמי אחד מהשני, בוודאות. כן, רבי סינגור לוודאות מחזיק ירושלמי, אין לו מעתיקים.
טוב, ברגע שיש מישהו שאומר, שמכיר את ירושלמי, בכל זאת אמר את הדעה הזאת של... שלא, שדוחים ברב חיסדא.
כן, לא,
אולי בגלל שהם
לא מכירים
את ירושלמי, אז הם דוחים את
הרב חיסדא.
ברגע שהם
מכירים
את ירושלמי,
אני לא יודע, אתה יודע,
המקור האמיתי.
נכון, תראה, בדיון הם לא מזכירים את ירושלמי. הראשון שמזכיר את הירושלמי פה זה הרשב"א. אין לי מושג אם הם הכירו. אבל לדידינו יש פה שתי קריאות של סוגיית הבבלי, ושתי הקריאות האלה אני אומר, היום כשאני מחזיק ירושלמי ומשווה, אז אני יכול להגיד שממש הקריאות האלה לא עובדות הפוך. כלומר, מה הוא נותן לי שאני יכול להשוות בבלי וירושלמי? אז הוא לא רק נותן לי שאני יודע מה חשבו הירושלמי, מה חשבו הבבלי. הוא גם יכול, בדוגמה כאן, לשפוך אור על ההבנה שלי של איך ללמוד בבלי. כי בדוגמה כאן אני לחש לעצמי, שהיות וזה ברור, זאת אותה סוגיה. ממש מרגישים שהבבלי והירושלמי בו מחזיקים אותם חומרי יסוד. אני לא רוצה לקרוא זה חומרי גלם, אבל יש להם את הממורות, המסורות, הבסיסיות שהם אותו דבר. ואתה רואה איך בבבלי יש יותר עריכה, הוא מרגיש את זה. אתה רואה שדיון ארץ ישראלי שהביאו קושיה לנגד רבי חייא בר אבא עוד לפני שאמרו שהוא לא בר סמכה, כן? ושהבבלי מזיח אותו. וכשאתה רואה את איך הבבלי גם יותר עורך שהוא רבי יוחנן מדבר על שלקות בבבלי בפי רבי חייא בר אבא בירושלמי לא, כן? אתה מרגיש יותר עריכה, אתה יותר שומע שהבבלי יותר רוצה לקבוע בלב שזה שיבוש. מה זה? בירושלמי זה לא ממש עובד ככה. בירושלמי זה יותר תמין, זה יותר פתוח. כלומר, על ירושלמי יותר פתוח לאפשרות שהשלוקות מברכים עליהם, שהכל נהיה מדברו. הוא יותר פתוח לזה, שברבים ברפת הוא יכול להתקיים. עכשיו, איך זה מתגלם בסוגיה כאן? כי רב חיסדה גם אמר את זה. כן, עכשיו, בא הרח, בא הריף, ואומר, רב חיסדה נדחה מההלכה. אני אומר, בא הרשב"א, ובעד הפוך, הרשב"א אמר, על פי הירושלמי, תראה שמה שרב חיסדה אמר, גם ככה, כלומר, הרשב"א לא ייחס משמעות למה שאני מתאר כטונים של העורך. הרשב"א אמר, זה לא מעניין אותי. הרשב"א אמר, אני על פי הירושלמי למדתי, שזה לא ברור שרבים אם רפת טועה, החילוק, וכן איך הוא קורא את הגמרא כאן, שהבנחם בר יצחק הוא בעצם לא זה, הם רב זרע. כאילו, אני איך קראתי את הבבלי, וככה נראה לי שגם הריף קרא, שרבי נחמן בר יצחק הסיק מרבי זרע את ההסק הנכון, שאף פעם לא היה רבי יוחנן כזה. בא רשב"א ואומר, מה פתאום? רב נחמן בר יצחק אכן קפץ מאוד רחוק, אבל רבי זרע בעצמו מקיים שזה לא נכון, ושזה לא פרשנות בלעדית להתנהגות של אולה, ולכן זה לא בלעדי שרב חיסדה צריך להידחות מההלכה.
רשב"א באמת מבין ככה את הבבלי, שהוא אומר, פוסק כמו ירושלמי.
הוא כותב שעל פי הירושלמי כך צריך לקרוא את הבבלי.
כן, אבל השאלה היא באמת...
זה פרשנות לבבלי.
אולי מגיע לזה לבבלי, בירושלמי. אם ירושלמי, הוא מצליח להכניס את זה בבבלי.
זהו, להכניס את זה... כאילו, הוא לא רוצה להגיד אני פוסק כמו ירושלמי, זה אומר, גם בבבלי אפשר להבין את זה. למרות שמה שלפני כן נגיד אמרת, רבי זרע ורב נחמן בר יצחק, שרב זרע הוא... שהוא מוקדם יותר מרבי נחמן בר יצחק, אנחנו הבבלי מביא את רבי נחמן בר יצחק ראשון, כאילו להגיד שב שתה. אז זה מקל בגלגלים של הרשב"א.
כן, לא, אבל תבין את סדר הדיון בירושלמי. הירושלמי הביא את המחלוקת, ואז הוא מביא ראיה לעזור לרבי בימים בר יפת. מה אמור לקרות בסוגיה נורמלית, שמביאים ראיה לאחד מהמוראים מתנה, שהוא צודק. כנגד זה בא רבי זרע ואומר, לא יכול להיות שהוא טוב יותר ממי? מרבי חייא בר אבא. כלומר, במקום התנועה הפשוטה, שאני חייב להגיד שמי שיש לו ראיה צודק, אני פה לא יכול לעשות את זה. ואז קוראים שני מהלכים בסוגיה. מהלך אחד אומר שאפשר לתרץ את הקושיה. ומהלך השני אומר שאולי אין ביניהם מחלוקת, ולכן זה גם תרץ את הקושייה, כי הברייתא דיברה על, לא על זית, ויש את זה בין זית לבין מה שהמשנה סליחה בפסחים דיברה. בבבלי זה לא קורה ככה. זה מה שאני אומר, בבבלי זה לא קורה ככה. הבבלי מביא את דברי רב זרע, ואז הוא אומר, ועוד מקרה שהוא טועה, ועוד מקרה שהוא טועה, עכשיו השתכנעתי שהוא טועה. ואז מספרים לך מה דברי רב יצחק, כן? ואז מספרים לך לדוחם. כלומר, בירושלמי האמירה שהוא טועה היא לא באה להגיד לך שכל מה שהוא אומר הוא שטויות, היא רק באה להגיד אל תתפעל מהקושיה מהמשנה בפסחים. זה לא זה שהיא באה להגיד, אבל בבבלי זה בא להגיד משהו אחר. הבן אדם הזה טועה לגמרי. עכשיו, אני חושב שהריף אמר לעצמו, אז אני המסקנה היא שאין רבי יוחנן, אין דבר כזה, הוא מעולם לא אמר, בן אדם לא הקשיב טוב בשיעור. לעומת זאת, מה שאומר הרשב"א על פי הירושלמי, אני אקרא את הבבלי שאני צריך להפריד בין רב נחמן בר יצחק לבין רבי זרע. רבי זרע, כשעמד מול ההתנהגות של אולה, ההערה הזאת לא נאמרה להגיד אחד צודק, אחד טועה, רק באה להגיד, אז איך אולה, כמו, אני אגיד ככה, אם אולה גם היה יכול לחשוב שרבי יוחנן אמר את מה שאומר רבי יוחנן, כנראה שזה לא כזה שטות. אבל זה ממש הפוך מהשפה של הסוגיה. כל כך להלכה, למה זה הופך להיות מחלוקת ענקית, מה לעשות לרב חיסדה? כלומר, אני יכול להגיד שבחינת מי שמודע לסדר ההשתלשלות של הסוגיה, הרי רב חיסדה הוא מטרים את הדיון של רבי זרע, רב נחמן בר יצחק, כן? כלומר, במובנים מסוימים אני יכול להגיד שהסוגיה מגיבה לרב חיסדה, כן? ולכן רב חיסדה הסתמך, וזה נדחה, זה הרי. הראשונים האחרים הם אומרים, רב חיסדה מתקיים, כי כך גם אתה תקרא את ההמשך. אז יש פה מחלוקת אדירה להלכה, והיא, מה בדיוק ה...
יותר אם נפסוק כמו ירושלמי כמו הבבלי, וגם ממש לא יודע שהבבלי לא התכוון לזה.
בסדר, אבל זה נכנס, הוא מוצא לך, אולי
יכול להיות, אבל תקרא את הרשב"א בפנים, זה ממש, הוא כך, הוא מפרש כך את הבבלי. הוא מפרש כך את הבבלי.
כן, כי הוא לא, כי... זה מה שאני שואל, למה הוא מפרש כך את הבבלי, במקום להגיד לי ירושלמי אומר אחרת?
אני ברור שאתה, יש הבבלי ירושלמי, זה פשוט כמו בבלי, אבל עכשיו ברגע שאני את הירושלמי, זה נמצא דרך להסביר את הבבלי, הוא מצליח, לא היית חושב את זה לבד. אבל זה נכלל.
אני חושב מרדכי שצריך לקחת בחשבון מספר גורמים. ראשית, יכול להיות שהעוצמה של האמירה שאולה הוא טעה היא הציקה לו מאוד. יכול להיות שזה גם יכול להיות שתזכור שהרשב"א הוא חכם שחי בשלהי תקופת הראשונים. הוא תלמיד של הרמב״ם, הוא פועל בסוף 113-14. הפסיקה כרב חיסדה מופיעה גם ברמב״ם, הרמב״ם גם פוסק כרב חיסדה נגד הריף, והיא גם מופיעה בבעלי התוספות. ויכול להיות שהוא גם חש הזדהות איתה, כלומר, חוץ מלספור מי אמר מה, באיזה ארץ הוא חי, אני צריך לשאול מה, מה עומד בשורש השיטות. עכשיו, יכול להיות שהרשב"א חש הזדהות גם עם השיטה עצמה, שנראתה לו קולעת ללב העניין, ולכן הרשב"א מה אומר לעצמו? אני רוצה לקרוא בבא, והתקריאה כזאת, שלא הכל יקרוס. גם דבר כזה ניתן לחשבון. אני מרגיש שהשאלה שלך באה ממקום, שדי שכנעתי אותך, שהבבלי רוצה לקטוש את, את המסורת הזאת, ואתה בעצם אומר, הרשב"א לא הקשיב לסוגיה.
לא, אני לא מבין למה אסור לפסוק כמו ירושלמי, ואם זה בדיוק הרצח מהבבלי.
מי אמרתי כמו ירושלמי, פסקו ככה גם לפני הרשב"א, זה יכול להיות פשוט...
נכון, אני אומר, למה הרשב"א מנסה לתמרן כדי להשיג את זה, כן...
לא, אבל הרשב"א פה לא מנסה להתאים את הבבלי לירושלמי, הוא אומר, אני אעזר בירושלמי כדי לקיים את הקריאה שלי בבבלי, אבל הוא מציג את זה, לא מיות וראיתי ירושלמי, כמו אם אתה קורא את הדיון, הוא מתחיל בפירוש, ואז הוא אומר, וכן מצטיה בירושלמי בעדיה. כך הוא כותב. כבר הוא בעצם מודע לזה, אבל בוא נקשיב למילים. תראה פה מספר דברים. קודם כל הוא אומר, בירושלמי זה בעדיה, בבבלי זה פתוח. הוא מודע לזה שסוגיית הבבלי יש יותר בדרך אחת לקרוא. שני, תשים לו לביטוי המדהים, מצטיה. מה זה מצטיה? אני אומר לכם, זה חוזר לעצמו כמעט בכל המקומות שראשוני ספרד בצדתים ירושלמי. מה זה מצטיה?
בדרך אגב.
אני לא אומר את הכסדר, אבל כשאני מוצא אני מבסוט. כן, זה בלשון שאתמול היה בשום עבור תורה שבעל פה. זה לא קנון, זה לא בחומר, אבל אתה יודע את זה, אתה מצטט את זה בשיעור שלך. כן, זה ממש ככה. והירושלמי פה מובק, כלי עזר לפרשנות של בבלי. בסדר, עכשיו מה שהסתי להגיד לך קודם, שהוא חכם מאוחר, הוא כבר ידע את מחלוקת הראשונים. הוא אחרי גדולי הראשונים שמור נחלקו במחלוקת הזאת. ולכן מבחינות יסודיות הוא יפרש את הסוגיה בצורה שתתאים לשיטות הראשונים שהוא פוסק כמו אותם, והוא גם פוסק כמו, כמו הרמב״ם ובעלי התוספות, שרב חיסדה נתקבל להלכה. בסדר? אוקיי, הדברים ברורים. מבחינת המשך הסוגיה, רק בוא נגמור, הגמרה עוברת כאן לסיפור שבו היא מנסה לומר שלימה סליחה לפני כן, יש פה מאמר מוסגר שאני לא הולך ללמוד אותו היום, הנושא השיעור, כלומר היות בהובה הסיפור על רבי יוחנן, אז לכן מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? לעסוק בשיעורים, לא היום. דרך אגב, עכשיו נזכרתי שהסיפור על רבי יוחנן מופיע גם בירושלמי. רבי יוחנן נסיב זיתה וברך לפניו ולאחריו, ואבא רבי חייא ברווה מסתכל בי, זה כתוב גם בירושלמי, וגם הירושלמי נכנס לשאלת השיעור. עכשיו הסברה שרבי חייא בר אבא ניסח את הממרא זית קבו שומר על הבורא פרי העץ, שהוא מסיפור שמסופר גם בירושלמי, הוא לא רחוק בכלל. תמיד רבי חייא לא כזה מבולבל, והירושלמי יותר צנוע בהסקים של רבי חייא בר אבא. בכל מקרה, יש כאן חטיבה שעוסקת בשיעורים, זה יהיה נושא בפני עצמו. ידידנו, אני רוצה רק להביא מפה דבר אחד שהוא מדהים. כשמדברים על הזית ואומרים שלמה הוא נקרא שמו הגורי, ששמנו הגור בתוכו, מה אומר רשי? מזומן לצאת ממנו שלא נבלע בפרי כמשקה תפוחים ותותים, אלא גורי כמשקה ענבים. פה כתוב מפורש ברשי רעיון שעלה בשיעור, לא הייתי מודע לרשי הזה, שהם חשבו שהשמן והיין הוא כבר משקה בתוך הפירות, ואילו האחרים
זה
היה בעלמה, אינו נבלע בפרי כמשקה. נכון, אז פה זה מפורש על יין ושמן, זה משהו כך יפה פה, כאילו האב טיפוס הוא יין, וזה נכון גם על שמן, זה לא נגון אומר רשי על תפוחים ותותים, זה ממש מפורש פה. עכשיו הסוגיה אחרי זה עוברת לנעימה כתנאי. מה מבין פה סיפור? ששני תלמידי בר כפרה שהם אכלו, ובסיפור הזה
בר כפרה זה רבי יוחנן.
אה?
זה שבר כפרה זה שם יודע לרבי יוחנן.
באמת? כי אני לפי הספרים שאצלי, אני יכול להגיד לך שמה שאני ראיתי בר כפרה הוא דור לפני רבי יוחנן, והוא תמיד רבי. זה בלזר הכפר, ככה אני ראיתי.
סליחה, בר נפחה.
אוקיי, בסדר. הסיפור הזה הוא סיפור, בואו נשים לב, דיברנו כאילו על מגמת הסוגיה. טוב, הגמרא לוקחת סיפור שבסיפור לא כתוב מילה אחת על, על מה תגידו לי? השלקות. אין פה מילה אחת השלקות, נכון? הסיפור הזה מופיע גם בירושלמי, לא כאן אלא בנפרד, וזאת למה? כי הירושלמי יביא אותו בפרק ו' הלכה ב' כל הסיפור, והשאלה המרכזית בירושלמי הוא, למי אתה מברך? זה לא האם הוא חשוב או חביב או אדמה או שהכל, אלא שאלת השאלה אחרת לגמרי. איפה אני בהקשר של פרק יצד מברכים מסתבך בשאלה שעל מי מברכים? שיש לי עיקר וטפל. מה שעולה בבירור בסוגיה שם, בירושלמי, שהסיפור הזה סופר כעניין של עיקר וטפל. אין לו שום קשר לשלקות. הבבלי לעומת זאת, שהוא רוצה לפרש, כאילו, מה היה הדיון? מה היה? הוא פרש אותו כעוסק בשלקות. הדבר המאוד מאוד מעניין במקרה הזה הוא, שדיברנו קודם שהבבלי רוצה לקטוש את האפשרות שמישהו חשב ששלקות בורא פרי, ששלקות שהכל, דווקא כאן, בנים הקטנה, מה הבבלי מוכן לעשות? הוא מוכן לפתוח את זה.
אבל הוא אומר שהוא טעם, מישהו חשב את זה.
נכון, אבל הוא מוכן לפתוח את זה.
הוא מוכן לפתוח את זה, בנאי שהוא יקטוש אותו.
נכון. עכשיו, מה שאני אנסה להגיד הוא,
לא, מי שטעה, התלמיד
ששניהם
סוחרים. לא, אבל אתה צודק ועידו צודק. בהתחלה הבבלי אמר שאני מביא את זה נעמה כתנאי, ומי התנאי? כבר ברור פה, אתה אומר בצדק שאחד צודק ואחד טועה, כי מי צודק? בר כפרה, ובר כפרה מה עמדתו? ששלקות מה? מה אלא דמברך סבר שלקות ופרגיות שהכל וכך אביב עדיף, ומנגלג סבר שלקות בורא פרי אדמה פרגיות שהכל נהיה בדברו ויות, ובר כפרה בסופו של דבר קיים את מי? את המלגלג. אז הנה בר כפרה נגד, מה אתה אומר? עשו נעימה קטנאי בשביל להראות
שהאדמה.
אבל בסופו של דבר אומר עידו, הגמרא דחתה את זה, נכון? מה אומרת הגמרא? שיכול להיות שכולם סוברים ששלקות שקוק. כבר הגמרא, כן, שימו לב שהחטיבה הזאת, בניגוד לחטיבה הקודמת, אם אני קודם קראת את החטיבה הקודמת, בקפות הריף, שקדשו את מנדה אמר, שבחלדיה, שבשלקות שקוק, פה מוכנים עוד פעם לעורר את זה מחדש, ולפתוח את זה, נכון? זה נכון? זה מאוד מעניין הדבר הזה. שימו לב גם שנעים הקטנה היא מצטרף למגמה מובהקת בסוגיית הבבלי, לקחת מחלוקת המוראים ומה לנסות לעשות לה? לחזור אחורה לתנאים, קודם לקחו את זה, רב נחמן עשה את זה עם נעים הקטנה, אני אומר במחלוקת לשנויה, רב יצחק בר שמואל עשה את זה עם מרור, וכאן עושים את זה עם, עם שלקות. כלומר, מה שעושה להגיד הוא, הבבלי מצד אחד מונע על ידי נקיטת עמדה, מצד שני הבבלי גם מאוד מאוד מעוניין לקחת מחלוקות למוראים ולתת להם קיום ושורש בתנאים, שזה על ידי לומדס. אבל שימו לב, אם כבר החלטנו שהכל בטעות, אז מה אתה אומר נעים הקטנאי? כלומר, ברור שהטון מנעים הקטנאי מהו? שכנראה יש מישהו שחושב או יכול לחשוב ששלקות שהכל, זה דווקא מחזק את הרשב"א, לא? נועם. מה אתה אומר נעים הקטנאי אם הכל היה טעות? כנראה חטיבת נעים הקטנאי בבבלי לא כל כך חושב שזה טעויות. כן? ואז הגמרא מסיימת, אני רוצה רק לעבור
ל... שבועל נעים הקטנאי בכתב
יד שאלת. מה זה? בכתב
יד שאלת.
באוקספורד לא כתוב נעים הקטנאי? אז מה כתוב בכתב יד אוקספורד? אנו תראה תמיד, יפה. זה חשוב, זאת הערה חשובה. שאולי בכתב יד אוקספורד זה... יפה.
אפשר לשאול גם איזה תנאי, בדור של רבי יוחנן התלמידים
האלה. אז מה אתה צודק?
בסדר, עדיין זה...
לא, זו הערה מאוד, מאוד חשובה, שקשה להגיד שיש פה ניסיון לעשות שנים הקטנאי, כי הם לא תנאים. זה, דרך אגב, אני אקריא לכם, יש לי פה קטע גניזה, שכתוב, תשמע, דהנו תרי תלמידי דאבו יתוי כמי דבר כף, תשמע זה תמיד לפני מה? למה הוא חתנאי? זה לא מובא כנעים הקטנאי, זה מובא כתשמע.
זה
טענה
בשניהם רוצים שבתן.
שהם באמת הוא צעיר. זה מפחיד.
כן, לא, מה זה?
אותי גמרות כאלה מפחידות.
הפרקיות היו מקולקלות, ועד אז היו
קלקולים. אותי גמרות כאלה מפחידות, אני חייב לך בכנות. בן אדם קצת טועה בשיעור וזה, אז הוא מת, כאילו. זה תמיד אני מת מה... עכשיו אני יכול להגיד, אני לא יודע.
זה מידע שנגלגו, אחד נגלג ואפשר
להסביר. אז מילה מנגלג, אבל למה השני? אבל למה השני?
לא, אני אומר תנא, זה גם משהו מתנאי.
אתה צודק. עכשיו אני יכול להגיד שלפי הספר טלפונים שלי, הבר כפרה הוא התפר בין תנאים ומוראים. ואם זה ככה, אולי כאילו רואים את זה כתנאי, אבל הייתי אומר ככה, בצד השכנוע שעשיתי קודם לשכנע, שהבבלי סוגר את הנושא, שהכל בורא פרי אדמה, הנעים הקטנאי ודאי מראה שזה, יש פה גם ניסיון לפתוח. השאלה, האם פותחים על זה לומדס, כי הלומדיס היא מנצחת את המגמות ההלכתיות, או כי באמת הבבלי פותח את הנושא, כי הוא רב חסדא. כן, זה חוזר לה, שאולי אין אחידות בין החטיבות. מה שאני רוצה רק לסיים פה, רגע, למי שלקות, בוא לא נגיע היום, מה שאני רוצה לסיים פה, זה, אז זה נעשה ביום חמישי, בסדר? כן, מה שאני רוצה רק לסיים פה, זה הגמרא אחרי זה ממשיכה לסיפור של רבי זרע. זה סיפור מאוד חשוב. כי אבינה, פה כתוב בי רב הונה, וכל כתבי היד בדקתי כתוב בי רב כהנה. שלמה אי אפשר לדעת איזה רב כהנה זה? כי רב כהנה זה פשוט הכהן. כמה כהנים יש בספר טלפונים? אתם יודעים. כמה יוסי כהן יש? יש רב כהנה בכל דור.
יש אפילו רב כהנה, זה ושם רב כהנה, זה ושם רב כהנה, זה ושם רב כהנה, זה
ושם
רב כהנה,
זה ושם רב כהנה. הואיל וזה כהנים מדברים על זה, אז אני גם אגיד את זה. כן, אבל כהנה זה הכהן. הכהנה זה הכהן. הרי א' בסוף מילה בארמית זה ידוע, זה כמו הרב רם, הוא הכהן. כן. בכל מקרה, הסיפור הזה, יש פה את רבי זרע, שהוא אחד מהמורים הדומיננטיים בסוגיה, שמדלג בין בתים, ותראו את האמירה פה. הנו גרגלידי דליפתא פרמינו פרימה רבה בורא פרי אדמה, פרימה זוטה, שהכל נהיה בדברו. אומר רשי, ראשי לפתות, ורשי אומר, מה זה פרימה זוטה? גריותי משחלו חי קי. לפי רשי, בכלל לא מדובר פה שהיה
בישול.
שהיה בישול. ולמה היה פה?
שינוי צורה, לא
בעינן. היה פה חיתוך, בדיוק, שינוי צורה. פה אנחנו בעצם, לפי פירושו של רש"י, אנחנו מתקרבים לסוגיה שהיא, כבר ראינו אותה, שאתה משנה את הצורה בלי מה? לא בגלל הבישול, אלא בגלל עיבוד הצורה, בדיוק. וכאן אומרת הגמרא, כי אתה נווה רב יהודה, אמר להן, אידי וידי בורא פרי אדמה, ועד הפרמין ותפי, כי איך ידנים תיק טעמי, וכאן מיד נגד עיניים יש להזדקר, כבר פגשנו רב יהודה, שעל שינוי צורה מסוים, מה אמר? שהוא לא משפיע על הברכה, וזה רב יהודה בקמחא דחיתא. כלומר, כשאני מנסה עכשיו לקשור פה את הקצוות, ולראות בעצם מה עומד על הפרק, איך התפתח הדיון, אני עכשיו הולך כרונולוגית, ברשותכם. יש לנו את המוראים הקדומים, אני מדבר, רב ושמואל, כל מה שנפגוש בהם הוא, שכל סוגיה שהתפרש, ששינוי צורה אמור להשפיע, מה רב ושמואל ובבלי חד משמעית חושבים? לא משפיע. לא משפיע, חד משמעית. רב יהודה, שהוא תלמיד של שמואל דור שני, גם בקמחא דחיתא וגם בפרימי זוטה, בשניהם גם כן, מה הוא בא ואומר? אני בכלל לא רואה בזה שום השפעה. גם פרימי זוטה זה, אני בורך בורא פרי אדמה. גם בקמחא דחיתא בורא פרי אדמה. התפיסה ששינוי צורה או שינויים על ידי חום וזה יכול להתחיל להשפיע, הוא אפשר לראות אותו כנכנס בבבלי בדור שלישי. בקמחא דחיתא זה רב נחמן, ובסוגיית שלקות זה רב נחמן שהיה מוכן להגיד ואני אומר במחלוקת שנויה, זה אותו רב נחמן. אפשר לראות חוט ברור שמקשר בין רב נחמן, פותח את הנושא גם פה וגם שם, וגם אפשר להגיד שזה רב חסדא שפותח את זה. פתיחה הלאה, הייתי אומר ככה, דווקא רבי זרע וכו', רב נחמן דור רביעי פה היה נראה שהוא רוצה לסגור את זה חזרה, שהדבר הזה בטעות, ואיפה זה יפתח עוד פעם, חוזר לטרימה ודוף של דתמרי, טרימה ודוף של דתמרי, אחרי כל הסוגיות האלה. איפה נאמרים טרימה ודוף של דתמרי? זה רבה עם רבינה, זה דור רביעי חמישי, ומר ברבה שהוא דוף של דתמרי. אפשר להגיד שיש פה מהלך, הייתי מסכם, שלבבלי כבר מראשיתו ברור, והגמרא בלמדך טוענת שזה פשט המשנה, שאין לשינויים האלה השפעה על הברכה. תמיד נשאר בורא פרי, תמיד אני יכול בדמיוני לחזור למקור ולהגיד בורא פרי, אבל אפשר לראות בדור שלישי המוראים שבאים להגיד לנו שזה משפיע, אבל זה מתעצם עם הזמן. עם הזמן זה מתעצם, שהדבר הגדול שאני חושב שרואה לדבר עליו הוא מה עומד פה על הפרק בכל הסוגיות האלה. בכלל למדנית, מה עומד על הפרק? אז בשלקות ראינו על הפרק מה עומד לפי המי טבעי של הגמרא, בישול. וברגע שהכנסתי את פרימה, מה בעצם הכנסתי לשפה? הכנסתי לשפה באופן ברור שהוא היה לפרק עומד משהו קצת שונה. כי פרימה לדעת רש"י לא בישלו אותו בכלל. זה לא שחום ששינה כימית. זה לא קשור כבר למרור שבישל אותו. אלא מה עומד על הפרק בפרימה, בפשטות? שאני שיניתי את הצורה, כן, או שאני לכאורה. ופה באמת, יש שני ראשונים שמשרשרים את כל הגמרות האלה שהזכרנו, ובכולם מעלים את נושא הצורה של הפרי, שעבור עוד כולו זה רש"י. רש"י, לאורך כל הסוגיות שלמדנו, קורא את כולם כחושבות שזה שאלה בלכות בורא פרי, האם זה נקרא פרי כשהוא עובר שינויים? קמחא דחיתי, רש"י כתב את זה מפורש, התבואה בשדה לא נראית כמו קמח, כותב את זה מפורש. בסוגיית שלקות כותב רש"י במפורש בל"ח עמוד ב', אני קורא, ואני אומר ליישב דבריהם, כל ירק הנאכל חי שהתחלתו בורא פרי אדמה, בכל ירק שלקו והביאו לדרך אכילתו, הוא עיקר פריו ומברך בורא פרי האדמה. כשרש"י מסביר את רב חיסדא, רש"י מסביר אותו עוד פעם, שמה השאלה שעומדת על הפרק, האם הוא פרי בסוף למד חטא עמוד ב', אני מיד אגע בתיקות של רש"י, אבל למד חטא עמוד ב', למה אתה אומר רש"י, אבל עניין ברכה שם פרי עליו. השאלה שרש"י מסביר לאורך כל הסוגיות זה נושא שם פרי, שם פרי, שם פרי, האם נקרא פרי או לא? נכון, אבל הוא משתמש המון בשאלה של האם הוא פרי או לא פרי. וכאן אתה צודק, יש לרש"י תיקון אחד מאוד מאוד בולט, מאוד מאוד מרכזי, שרש"י סבור שזה לא עניין של צורה, זה לא העניין של האם הוא נראה עגול כמו שהוא גדול על העץ, אלא בעיקר השאלה המרכזית היא למה הוא מיועד. ולכן יין יכול להיות פרי, למרות שעל העצים אתה לא רואה יין. ולכן רש"י אומר, ירק שלא רואי לאכילה כשהוא חי, אז מה רש"י אומר? עדיין אני יכול לברך עליו בורא פרי, כי שאחרי שבישלתי אותו. למה? כי הוא יועד לבישול, לכן הוא הפרי. במובן הזה, אצל רש"י מצד אחד הוא מושגית מדבר כל הזמן על פרי פרי, לדעתו גם בטרימה זאת השאלה, ולכן ראינו שרש"י מקביל לטרימה שצריך
מאוך קצת,
שמאוך קצת, ככה מדייק תרומת הדשא, אני אוהב את הדיוק הזה, כמו שיש שחלקו עליו. בזה הבעל, מה יגיד רש"י, למה לא מברכים? כי הוא פרי, כלומר השאלה בכל הסוגיות האלו הוא ניסיון ללבן מתי פרי, מתי לא פרי. מצד אחד רש"י כנראה דורש צורה מסוימת, מצד שני, אם הייעוד שלו הוא הצורה שהוא נראה עכשיו, גם אם הוא רחוק לגמרי מהצורה המקורית, רש"י מוכן עדיין לקרוא לזה צורת פרי. זה בולט ברש"י לאורך כל הסוגיות. לכן גם ברור שכשרש"י יגיע למי שלקות, מורדכי, בואו נתחיל משהו, שמי שלקות הוא יהיה לו מאוד קשה לפרש אותו, כי איפה פה? צורת הפרי. ולכן רק תראה את רש"י אחד, מה יד הסילקה? תראה מה הוא כותב. תבשיל של תרדין. הוא לא כותב שמאיה דסילקה זה מרק צח שבישלו בו ירקות והוציאו את הירקות ועכשיו אני אוכל את המים. הוא כותב שזה תבשיל של טרדין. אני לא יודע מה זה בדיוק מי שלקות לרש"י, כי רש"י חסך פה במילים, הוא קצת התקמצן והוא לא מסביר, אבל אני על אותו משקל מניח שאיך הוא היה מפרש מי שלקות, שהכוונה שזה תבשיל של שלקות, והתבשיל הוא כרגע במצב שגם המים לא סיננת. ועכשיו מה השאלה? האם עזרו לי, כאשר יש תבשיל שיש בו גם ירקות וגם מים, מה לברך עליו? אבל יש פה ירקות בפנים, זה לא שיש פה רק מים. עכשיו רש"י בשיטתו הוא חייב לומר דבר כזה,
אני לא מבין שאם זה גם מים וגם ירק, אז זה בכלל הוא שאלה מברך המים, אתה מברך על הירק ואתה פותר את המים, כי זה העיקר, אתה אוכל את הירקות אם זה העיקר. ואם זה
אפילו לא בטוח שזה עיקר ותפל, זה פשוט תבשיל אחד, אבל אני חושב שכשרש"י אומר תבשיל של טרדין, אתה רואה טרד בפנים. כלומר, שרק מים בפשטות ברש"י משמע, הוא לא היה אומר לברך על זה בורא פרי אדמה, מהסיבה הפשוטה, כי רש"י מחייב צורת פרי. הדבר היחיד שאולי רש"י היה אומר, שדברך על המים, אם הוא מיועד לבשל אותו, כשתאכל אותו כמים, משהו כזה. ויש לרש"י צמצום על רעיון הצורת פרי. אבל רש"י לאורך כל הדרך, אתה חש שכשהוא עושה בברכת הפירות, הוא כל הזמן מחפש את הפרי. זה מה שרש"י מחפש. מי שיותר קיצוני ממנו זה הרעה. במספר מקומות כבר ראינו חלק ביחד, בטרימה מתעקש הרעה כמו הדיוק ברש"י, רק זה לא דיוק ברע, זה כתוב מפורשות, מתעקש הרעה שאם אדם הוא שבטרימה מאח אותו לגמרי, אחד חלק אומר הרעה ברכתו שהכל נהיה בדברו. לכן הוא כותב הרעה במפורש שבטרימה יש עדיין צורת פרי מסוימת. כן, הרעה במי שלקות אומר שאין שום אפשרות לפרש הכוונה על המים שבישלו בהם, כי אין צורת פרי. הוא כותב את זה במפורש, אין צורה. בוא נקריא לכם כמה רעיים, בוא נראה אם נמצא אותם בפנים. איפה הרעה? סבא, נפתח אותו שנייה, בסדר. לא שסגרתי אותו, אבל אופן. יש לי... כן, בואו אני קורא לכם קצת, בסדר? אני כותב הראה בסוגיה שלנו, אני זוכר איזה דף זה? כן, הנה, בואו אני קורא לכם, פה מצאתי, הנה פה, הנה. תשמעו כמה רעים, אחד אחרי, הנה. אומר הראה, למה מה ברבה שדוף של דתמרי, מברכים עלי שהכל מלכיים הזה הבעל, מהו פירוש לרבות הנקה דוף של דתמרי, ואפילו היידי נשאר הפרי עדיין קיים, לא אמרינה, דהי דפריש מיני לבה כמקצתו של פרי ולרוך בורא פרי העץ, וכל שכן משקה יוצא מן הפרי, ושאר הפרי נפסד ולא חשיב וכו'. והוא מסביר כי אין פה שם פרי. בהמשך, על סוגיית טרימה, הוא כותב חד וחלק, טרימה אני קורא.
זה עמוד
גרר? זה ברא בעמוד קופיות ב'. אז הוא כותב בהמשך על טרימה, ושמין על מינה, דתמה, דמישון דמלתי וקיימי, עד התרסקו לגמרי עד שעברה צורתם, ואין לברכים עליהם אלא שהכל, ולבסוף ולא כלום, וזו בניין האב, למשקים היוצאים מן הפירות, חוץ מהזיתים והענבים, שאין דינם כמותם. הוא אומר, אם זה מרוסק לגמרי, לא יכול להיות צורת פרי. מה הסיבה שזה הבעל? זה לא נראה כמו פרי. אחרי זה אני עובר איתו לסוגיית שלקות, ואני קורא את ההסבר שלו, אז הוא כותב, זה נמצא מי שמחזיק ראה לפנה בקוף י' ד' פירוש, הוא כותב, אני רק שנייה, הוא כותב, טוב אני אקרא לכם על הפרימה מה שהוא כותב, הוא כותב, רק שנייה, זה נמצא כבר בקוף תדבב, מי שרוצה לראות את זה בפנים, הוא כותב, אחרי הסיפור שלהם, סליחה, זה קוף תדזיין, יודזיין, סליחה, הנה. הוא כותב ככה, כי התן לבי רב יהודה אמר, הנה, לפני כן, הוא כותב, פירמי זוטרי, שהכל, שהסען כן פירורים, זאת אומרת, כמעט מזכיר את קמח. ולפי שעברה צורתו, וכל שאין גופו קיים שעברה צורתו, אין דינו עליו, ולא קי במילטי. ואין צריך לומר סחידתו, ולא מי שלקות. הוא אומר חד וחלק, מי שלקות, ברור שמה הברכה? לא בורא פרי, כי אין פה צורת פרי. כי אתה, לבי רב יהודה, אמר לנו, אידי וידי בורא פרי אדמה, ואידי פרמין וטפי, כי איך ידלים תקטעה מהיו? כלומר, אין זה העברת צורתו, כיוון שזה תיקון בישולו והכשרו, אבל מה הוא דורש בעיקרון? צורה. אם אין צורה, אין ברכה, והרקע הזה במי שלקות, הוא כותב שפסק הריף בלתי אפשרי, והוא מנמק, הוא כותב את הדבר הבא. אני קורא, איך היא אפשר, דפשיט עלי, רק שנייה, כן, איך היא אפשר, דפשיט עלי לרפא פאה מילטה בהד ידה, שתקול רבה נפליגו בגמרה בשלקות גופיו, ובדוף של דתמרי שהכל, וגרגיד לליפתה שהכל, אילה משום תמד רב יהודה, ואי אפשר לפלוג איה בשום אנפה, איך יכול להיות שעל מי שלקות דברכים בורא פרי אדמה? אלא ודאי, פירוש אדם מילטה, דרפפה לפטורי בברכה דידוקה אמר, והוא אומר, הסלק נמצא עם המים, ומה השאלה, אם ברכת על הסלק, אם זה פותר את המים. אבל אתה מרח בורא פרי אדמה על מי? על הסלק, ועל הירק, ולא על המים. מה הראה כאן, לשיטתו, גם ברשי יש ניצנים כאלה, כשהראה לא מספיק ברור במה שעברתי עליו, הרעיון של רשי, שאם הוא מיועד לכך, הוא נחשב פרי. אבל פה יש אסכולה ברורה מאוד, שני הראשונים האלה, שהשאלה שעומדת בשורש כל הסוגיות האלה, זה הצורך בצורת פרי, השאלה היא האם יש צורת פרי או לא. זאת האסכולה הברורה שלהם, סליחה?
מה שאומרנו שהשאלה אם זה עיקר הפרי או לא, לא קשור לצורת הפרי.
אני מסכים. כשאני עובר לעומת זאת לראשונים אחרים, דומני שהשפה שהם יצרים היא שפה שונה. כבר הוזכר כאן קודם הרמב״ם, אחד מהשיעורים, אבל לרגע עריף. עריף הוזכר כאן שהוא פוסק שבתומי וקרתי מה הדין. הוא דוחק את רב חיסדא. עריף אומר על כל שלקות מברכים בורא פרי אדמה, לא משנה האם הוא נאכל חי או לא נאכל חי. אבל בתוך הדברים של עריף, כשהוא מתבטא, עריף כותב, אני מקריא, קרא חיה וסילקה וקרובה מברך עליו שהכל, וקד שליק להוא מברך עליו בורא פרי אדמה, וכן כל מידי דלאו אוכינו דין שהיא למחלינו בחיותיו, מברכים עליו שהכל, וישאל לכלום בורא פרי אדמה. אז עריף, השיקול היחיד שהוא מכניס, הוא לא מסביר את כל הסוגיה, אבל השיקול היחיד שהוא מכניס הוא עם מידי דלאו אוכינו דין שהיא למחלינו בחיותיו עולה. הוא מדבר על דרך בני אדם לאכול. אני רוצה להזכיר שגם בסוגיית קמחא דחיתי, מה היה הגורם המרכזי שעריף העלה? האם אורחי או לא אורחי? כלומר, השפה של עריף היא חלקית, אני לא יכול לייצר שיטה שלמה. הדבר אחד ברור, כשעריף מדבר, הוא מדבר כל הזמן על אורחי, לא אורחי. זו השפה שעריף מייצר אותה, שמי שבעליל מדבר, הטור הבין תעריף אחרת. הטור הבין תעריף אחרת ממה שכתוב בעריף, ותמע עליו כבר הבית יוסף. כי הטור הבין שלפי עריף, על תומי וקרטי כשהוא חי יברכו עליו שהכל,
כל ירק אומר חי שהכל,
נכון. והטור גם מסביר שאצל הריף זה גורם של השתני לילוי אוגריותה, וזה פשוט לא כתוב בריף, זה נכון. והבית יוסף כבר תפס אותו ואמר, אני לא מבין מה קרה פה לטור בריף, אבל אין זכר בכלל לצורת הפרי. ומי שבוודאות זה כך אצלו זה ברמב״ם, שכן כשהרמב״ם מפרש את כל סוגיית שלקות, ופה גם נראה איך הוא פתר את מי שלקות, הרמב״ם לא, הוא מדבר על פרי, המקום היחיד בזה בעדוף של תמרי, זה המקום היחיד. אבל לאורך כל הסוגיות כאן הרמב״ם מדבר, ואני מקריא אותו, כותב הרמב״ם על שלקות: פירות או ירקות שדרכן לאחל חיים, אם בשלן או שלקן, מברך עליהם בתחילה שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות. וירקות שדרכן לאחל שלוקים, כגון קרוב ולפת, אם אכלן חיים, מברך עליהם בתחילה שהכל. הסיבה היא למה? כי אתה אוכל אותו לא כדרכו לאחל. זה לשון עריף. ודברים שדרכם לאחל חיים מבושלים, אכלן בין חיים בין מבושלים, מברך עליהם בתחילה ברכה ראויה להם. והוא מסביר, אם היו פירות עץ מברך בורא פרי העץ, אם היו פירות אדמה מברך בורא פרי האדמה. ואז הוא ממשיך למי שלק, תורות השפה: ירקות שדרכם להישלק, ששלקן מברך על מי שלק שלהם בורא פרי אדמה, והוא ששלקן לשתות מהם, כלומר שזה יועד מראש להיות מי שלקות, שממי שלקות כשלקות במקום שדרכם לשתותן. אצל הרמב״ם המושג המכונן הוא לא נראה כמו פרי, לא נראה כמו פרי, אלא האם אתה אוכל אותו במשהו שדרכו לקח. אז מי שלקות לדעת הרמב״ם אתה תברך בורא פרי אדמה רק אם זה דברים שרגילים להכין מהם מרק, שמיועדים למרק, אז מי שלקות כשלקות. אבל אם אתה לוקח ירק שבדרך כלל מבשלים אותו בשביל לאכול אותו, ואתה מבשל אותו ומחיל לשתות את המים שלו, כן? נגיד דוגמה מדהימה שמופיעה בשולחן ארוך, זה מופיע במגן אברהם, סליחה, מופיע גם במשנה הברורה: אתם בישלתם פסטה במים, אתם רוצים עכשיו לשתות את המים שבישלתם. בדרך כלל מה כדאי לעשות למים האלה? לסנן אותם, ככה כדאי, כן? ואז לשתות במים קרים שהפסטה לא ידבק ויהיה טעים, בסדר? אבל אם אתה רוצה לשתות במי הפסטה, אז מה תברך עליו? אז אומר המגן אברהם, תברך עליו בורא מיני מזונות, כי זה מי ספגטי. לרמב״ם ברור שהיות ודרך אנשים כשהם בשלים פסטה הוא לא לעשות מרק יטריות ולאכול עכשיו את היטריות, אז לכן ברור שאתה לא תברך עליהם בורא מיני מזונות. כלומר, אבל הרמב״ם ברור שהשיקול המרכזי שיש לו הוא לא צורת פרי, זה לא קיים בכלל ברמב״ם. לכן בטרימה מה הרמב״ם יכול להגיד? שיהיה מרוך לגמרי, לכן בפרי מזוטה, וזה אין לרמב"ם בעיה. כלומר, אם אתה תיקח פרי ותחתור, הרמב"ם שהשאלה היא אחרת בסוגיה בפרימה. השאלה היא לא האם הצורה נשארה, אלא השאלה היא למה אתה חותך את הירקות שלך בצורה כל כך דקה. אם דרך אנשים לעשות את זה כמתוקי, אז זה דרכו. אבל לפי הרמב"ם, הכל הוא שאלת דרכו. זאת השאלה המרכזית שעומדת על הפרק. אם דרכו לכך, בורא פרי אדמה. אין דרכו לכך שהכל נהיה בדברו. כבר עמדנו, ואני לא, אני לא אחזור על זה, שכל היסוד שיש כאן הוא יסוד שהוא בכלל לא עובד על צורת פרי, הוא עובד על שאלה אחרת. האם אתה משתמש בדבר הזה למטרה שלמענה הוא מיועד והוא ניתן לך? אם אתה משתמש למטרה שהוא לא מיועד, אתה בעצם מבזבז אותו. אז מה אתה מתאר אותו כפרי?
אדם מגדיר למה הוא יועד בסוף.
סליחה?
בסוף בני אדם מגדיר למה הוא יועד.
נכון. אתה חוזר לשאלה שחוזרת פה כל הזמן, אתה צודק. עכשיו, כיוון שלישי, שאני, בגלל השעה, אני כרגע לא אפתח אותו, אבל יכולת לראות אותו בעליל בתוספות, התוספות לא מדברים על צורת הפרי, והתוספות גם לא מדברים על דרכו, תוספות מדברים על מושג שלישי. הם לוקחים את מושגי הגמרא למדו ועמוד א' בקמחא דחיתי, והם מייבאים אותם לסוגיה כאן. הם אומרים, כל השאלה שאני צריך כל הזמן לבדוק בעולם השינויים הוא, האם זה ישתנה לבעליותה או ישתנה לגריותה. ככה תוספות אומרים. הם לגמרי לא עובדים על השאלה של דרכו.
גם ברח.
גם הרח, והרח פוסק נגד רב חיסדה, אז השאלה הזו קצת יורדת מהפרק. כי הרמה פוסק כמו רב חיסדה, אבל המושג המכונן שלו זה דרכו. לומר, אתה יודע, תוספות פוסקים כמו רב חיסדה, אבל המושג המכונן שלהם הוא השתנה. כלומר, אם השינוי שעשית משפר, אז הברכה תתעלה, ואם השינוי שעשית גורע, אז הברכה מה יקרה לה היא?
אפילו הברכה הקודמת תהיה פחות.
אם השינוי משפר, אתה מלא אותו דרגה מהברכה הקודמת.
ואתה מוריד את הברכה הקודמת.
ואני מוריד את הברכה הקודמת בגלל שיש אפשרות לאכול אותו יותר טוב. בדיוק. כלומר, הייתי מככה, מבחינה רוחנית, הרמב"ם אומר, תאכל לפי איך שרגיל לאכול. מה תוספות אומרים? אני לא אוהב את זה רוחנית. מה תוספות אומרים? אמרת את זה יפה. איך בן אדם צריך לשאוף לאכול? חוזר לתורות של חסדאי. תאכל אותו בצורה הכי הכי טעימה. מה, אתה יכול לאכול את זה ככה טעים, ואתה אוכל את זה לא טעים? כלומר, אבל לפי התוספות זה לא העניין של רשי, כי אז הוא הפרי. זה בכלל לא השפה שלהם. וזה גם לא שפת הרמב"ם. הרמב"ם באמת אומר, תאכל איך שרגיל. בארוחות שלך תהיה כמו כולם. תוספות אבל הם שפת החושניות של איך של חסדאי. כן, מה התוספות אומרים? אתה רוצה לאכול פרי ויש לו מתכון טוב, כאילו אפשר לאכול אותו יותר טוב, אז מה אתה אוכל אותו ככה? אתה תגיד בורא פרי, אבל השפה שלהם היא בכלל לא שפת פרי, היא שפת השתנה, זו שפה שונה לגמרי. עכשיו אנחנו נעצור כאן, בסדר? אני מציע שכן ניפגש ביום חמישי לשיעורון קצר, בסדר? אני אדבר עם חסדאי לראות איך מתאמים את הכל, וזה נסגור את הסוגיה הזאת בתאבון.